שבת דף חף וו, מתחילים בעזרת השם, דף חף הי עמוד ב', ארבע שורות מלמטה. תניה רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים בצורי. אדם בא להדליק נרות שבת, רוצה לכבד את השבת עם השמן המשובח ביותר שקיים. רוצה להדליק נרות עם שמן צורי. מה זה צורי? אנחנו תכף נראה. הצורי אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. יש עץ, כתף, שהשרף שנוטף בגזע, זה הצורי, זה שמן משובח מאוד. ברמב״ם כתוב שזה שמן הפרסמון. השמן המשובח ביותר שקיים. החוקרים בזמננו, וכבר כמה דורות גם לפנינו, מאוד מאוד ניסו לחפש על איזה שמן מדובר פה, מה זה הצמח הזה של הצורי, של האפרסמון. הדעה הרווחת בין החוקרים, שזה הכוונה מה שנקרא היום מור הגלעד. זה מאוד מאוד נדיר גם היום להשיג את זה, וגם היום מייחסים לזה סגוליות מאוד מיוחדת. אבל בכל זאת, נכון שזה שמן מאוד משובח, אבל אסור להדליק עם זה נרות שבת. נשאלת השאלה למה. הגמרא מביאה על זה שלושה טעמים למה לא. מה היא טעמה? למה אסור להדליק נרות שבת עם השמן הכל כך יוקרתי הזה? ההיסטוריונים מהזמנים עברו, כמו יוסף בן מתתיהו ועוד, מספרים שהיו מוכרים ליטר 800 דינרים, זה היה סכום עתק. אז עד הרבה, האדם עשיר, רוצה לכבד את השבת עם נרות שבת, משמן יקר, למה לא להדליק נרות שבת? מביאה הגמרא טעם ראשון דווקא בגלל שהוא יקר. מה הייתה, מה הרבה מתוך שריחו של הצורי הוא כל כך משובח והוא נודף? חכמים חששו שהאדם בשבת כל כך ייהנה מהריח הזה, גזרה שמא יסתפק ממנו. אולי הוא ייקח כך בעדינות מתוך הנר קצת שמן בשביל ליהנות מהשמן הזה. להריח מהשמן הזה. איזה ריח משובח. נו, מה הבעיה? האיסור הוא משום מחבא. הגמרא במסכת ביצה דף חף ב' כותבת שאדם ש... מוציא קצת שמן מנר דולק, עובר על אחד מה-39 אבות המלאכות שאסורים בשבת. מלאכת מחבא, הוא מחבא אש. למה הוא מחבא? הוא מאוד מאוד נזהר שהנר לא יחבא. כן, אבל הוא מקצר את הזמן שהנר יכול לדלוק, כי הוא ממעט מהשמן. אז זו הסיבה שלא מדליקים עם השמן הזה של הצורי נרות שבת. שואלת הגמרא, זה הטעם היחיד? אמר לי אביי, לימא אמר שהרב יגיד טעם נוסף, למה לא מדליקים בשמן של צורי? מפני שהוא אף. זה גורם, יש מסבירים, הדים שנדבקים בקירות, או שניצוצות אפים ממנו, ונדבקים בקירות, וזה יכול לגרום לבערה. מבאר את הגמרא נכון, זה טעם נוסף. טעם נוסף למה באמת לא מדליקים בשמן של צורי, כי הוא פשוט מאוד נדבק בקירות בזמן שהוא בוער, והוא יכול להבעיר חלילה וחס בשבת ואפילו בימות החול, כמו שמביאים הראשונים. אבל על כל פנים, למה לא מביאים את הטעם הזה? אומרת הגמרא, חדה ועוד כאמר. רבא מביא את הטעם שמא יסתפק ממנו בנוסף לטעם של אביי, שמה הוא יכול לבוא להדליק את הבית, האש, את השמן הזה. חדה מפני שהוא אף, ומכיוון שהוא אף השמן הזה, אז הוא יכול להבעיר את הבית, אדם יכול לעבור על איסור שהוא יצטרך לחבות אחר כך את האש, זה גם סכנה. ועוד טעם, גזרה שמא יסתפק ממנו. אולי הוא יעבור לקחת קצת מהשמן בשבת, ואז הוא יעבור על מלאכת מחבא. מספרת הגמרא מעשה נורא, נורא. קשה להאמין שזה קרה בעם ישראל. ידוע שכשאנשים אין להם מידות טובות, האנשים שהכי הכי שונאים אחד את השני, זה החמות, היא שונאת את הקלה. הפסיכולוגיה שמאחורי השנאה הזאת, הגמרא מביאה, מסכת יבמות, שהחמות מרגישה שהיא כל כך טיפחה והשקיעה בבן שלה, ובסוף הקלה באה ולוקחת לה את הבן, והיא זאת שבסוף קוצרת את הפירות, זה יכול לגרום, כשאין מידות טובות, לשנאה מאוד גדולה. והגמרא מספרת מעשה נורא, שאנחנו לא שמענו, ויהיה רצון שגם לא נשמע בישראל דברים כאלה, זה מן הסתם קורה רק באומות העולם. האי חמתה, מסופר על איזה חמות, דאבת שניאה לה לקלתה, היא מאוד שנאה את הקלה שלה, היה שנאה עזה לאותה קלה. אמרה לה, אז היא אמרה לקלה שלה, זילי קשית במשחד האפרסמה, שהיא תתקשת בשמן הפרסמון. אז לה והיא קשית, באמת שמעה לה, היא לא ידעה שיש פה בעצם מלכודת, כי עתת, כשהיא באה מקושטת אותה קלה, הרשאית הזאת אמרה לה, חמתה, זיל אית לשרגה, שתדליק נר. והנר הזה הרי מתיז, הוא אף, הוא הרי מאוד מאוד דליק. הז לאט לשרגה, אינפח בנורה ואכלת. כשהדליק הנר, אז נשווה עליה הנר והאישה, הקלה, חלילה, לא עלינו, הלכה לעולם שכולו טוב. זה מעשה נורא. מעשה שאמור לזעזע, וכמו שאמרנו, מן הסתם זה לא קרה בעם ישראל, שהם רחמנים, גומלי חסדים. אבל בכל אופן, מה שלומדים מפה, שהשמן הפרסמון הוא מאוד דליק, וזה מחזק את מה שאמר רבא, לא להדליק מזה נרות שבת. הנביא מתאר ומספר שכשנבוזרדן, רב הטבחים, הגלה את עם ישראל מארץ הקודש, אז בעל כורחו הוא היה חייב להשאיר כאן חלק מעם ישראל, כי הם היו בקיאים בסוד שאף אחד לא ידע אותו, והם היו אנשי מקצוע שלא היו כמותם בכל העולם, והם היו חייבים להישאר פה בארץ. הפסוק אומר, ומדלות הארץ, מהעניים של ארץ ישראל, השאיר נבוזרדן רב הטבחים פה בארץ, מתי שהוא הגלה את כולם בגלות, לחורמים וליוגבים, של שני הדברים האלה. מה זה שני הדברים האלה? קורמים, אז רש"י כותב שזה מלשון לכיתה. כמו קורמים עליו את הכלים, לשון של אסיפה. תנא רב יוסף, אלו מלקטי הפרסמון, היו מלקטים את הצמח הפרסמון, שהיה מצוי מעין גדי ועד מקום שנקרא רמתה. ומכיוון שרק הם היו בקיאים בחוכמה הזאת, ידעו בדיוק איך לעשות מזה שמן הפרסמון, הוא השאיר אותם כדי שהם יספקו את השמן היקר הזה לבית המלוכה. מטרה נוספת שהוא השאיר כאן מעניי ארץ ישראל, בשביל יוגבים. מה הכוונה יוגבים? אלו ציידי חילזון. היו צדים חילזון שמזה היו מפיקים את התחלת. שזה גם היה צבע מאוד מאוד יוקרתי, שצבעו איתו צמר בשביל לעשות ממנו בדים, הוא ישאיר אותם שיפיקו את התחלת, כדי שיהיה לו בבגדים של המלוכה. יוקבים, הגימל מתחלף עם קוף, זה מלשון יוקבים, שהם היו פוצעים את החילזון ומוציאים את הדם, כמו יקב שסוחטים את הענבים ומוציאים מהם יין. הם היו צדים חילזון מסולמות של צור, סולמות הכוונה אר תלול, שהוא כמו סולם, מהאר התלול של צור ועד חיפה, שם הם מצויים אותם חילזונות. דין נוסף, תנו רבנן, אין מדליקים אפילו בימות החול, אסור להדליק נר בטבל תמה בחול, ואין צריך לומר בשבת. תבל זה פירות שלא הפרישו ממנו, מהם תרומות ומעשרות. אם אדם לקח זיתים שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות ועשה מהם שמן, והשמן הזה נטמא, אסור להדליק מזה נר, אפילו לא בימות החול, וכל שכן בשבת. עודין, כיוצא בו, אין מדליקים בנפט לבן בחול. עכשיו זה היה סוג של חומר בעירה, נפט לבן, היה אסור להדליק בו נר, בכלל, לאו דווקא בשבת, אפילו לא בחול. ואין צריך לומר שלא מדליקים בו בשבת. מה הטעם? אומרת הגמרא, בשלמה נפט לבן, אנחנו יודעים מצוין מה הטעם שלא מדליקים בו נר, גם לא בימות החול. מפני שהוא אף, זה מאוד דליק, זה מדליק גם כן סביב סביב, זה יכול חלילה להדליק את הבית. אבל תבל תמם, מה איתה? איפה המקור לזה שאסור להשתמש וליהנות מתבל תמם? אף אחד לא בא לאכול את הזיתים האלה. אף אחד לא בא לאכול את השמן זית. בסך הכל בא להדליק מזה נר, מי אמר שאסור? מאיפה המקור לזה שאסור? עונה הגמרא, אמר קרא, התורה אומרת, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן ולכל הכהנים, ואני, הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי. זאת אומרת, קיבלת מתנה את התרומה. למה כתוב תרומותיי לשון רבים? בשתי תרומות הכתוב מדבר. מה, יש שתי תרומות? אנחנו יודעים שיש תרומה. מה זה תרומות? שתי תרומות. אחד, תרומה טהורה, ואחד, תרומה טמאה. זאת אומרת שגם תרומה טמאה, הקדוש ברוך הוא נתן אותה לכהנים, שיוכלו ליהנות מזה בשעה שהשמן של התרומה מתבאר, אפילו שזה תרומה טמאה שאסורה באכילה, בזמן שמבארים את זה, מדליקים מזה נר, מדליקים מזה אש, יכולים ליהנות מהנר או מהאש. זה התרומה השנייה שהם קיבלו. וזה שהתורה מקישה ביניהם, זה כותבת אותם סמוך, את התרומה הטהורה ביחד עם התרומה הטמאה, לומדים, מה תרומה טהורה אין לך בה אלא משעת הרמה ואילך? אסור לכהן אפילו ליהנות מטבל שלא הפרישו ממנו עדיין תרומה. יכול להגיד, רגע, מה הבעיה? לא הפרישו תרומה? בסדר, ואחרי שהפרישו תרומה, מי יקבל את התרומה הזאת? אני, נכון? אז בלאו אחי, בין מה שישאר אחר כך ובין מהתרומה מותר לי הרי ליהנות, אז מה הבעיה שאני אהנה מטבל? לא, התורה אוסרת ליהנות מטבל אפילו לכהן. קודם צריך להפריש תרומה, ואז אי אפשר, הכהן יכול לנות גם מהתרומה וגם ממה שנשאר. מה תרומה הטהורה? אין לך בא לכהן בתרומה, אלא משעת הרמה ואילך. מאז שהפרישו את התרומה, הכהן יכול ליהנות מהתרומה, אבל כשהפירות הם עדיין טבל, אסור אפילו לכהן ליהנות מהם. אותו דבר, אף תרומה טמאה, אין לך בא אפשרות ליהנות אפילו, לא רק לאכול, אפילו הנאה, אלא משעת הרמה ואילך, אבל לפני שהפרישו תרומות ומעשרות מהטבל, טבל תמה גם, אסור לכהן אפילו רק ליהנות, להדליק נר מהשמן של תרומה, אסור. רק אחרי שהפרישו תרומה, אז יהיה מותר לכהן ליהנות מהתרומה. חוזרים חזרה לשמן המשובח, הצורי, השמן האפרסמון. אומרת הגמרא גופה, בגופה של הברייתא למדנו בתחילת השיעור, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אין מדליקים בצורי. וכן היה רבי שמעון בן אלעזר אומר, צורי, אינו אלא שרף מעצי הכתף. אז רשי בפירוש הראשון מסביר שיש כאן טעם שלישי. אמרנו עד עכשיו שני טעמים, למה לא מדליקים בצורי? או כי הוא מאוד מאוד משובח ויש בו ריח מאוד טוב, חוששים שמה הוא ייקח מהשמן בשבת, או בגלל שהוא מאוד דליק, הוא יכול להדליק את הבית חלילה. עכשיו הוא מביא טעם שלישי, כי הרי אסור להדליק מעץ, מהיוצא מן העץ, והצורי הוא שרף שיוצא מעץ, עץ שנקרא כתף. טעם שלישי. ויש הסבר אחר ברש"י, שרבי שמעון בן אלעזר אומר פה דבר נוסף על צורי, שהוא שרף הנוטף מעצי הכתף. טוב. מביאה הגמרא, רבי ישמעאל אומר, כל שמן היוצא מן העץ, אין מדליקים בו. גם לא ביתרן, שהוא גם יוצא מן העץ. רבי ישמעאל בן ברוקה אומר, אין מדליקים אלא ביוצא מן הפרי. הוא בא למעט גם שמן של דגים, שגם ממנו אסור להדליק. וכל שכן, יתרן וצורי, שזה יוצא מן העץ, זה לא פרי. רבי טרפון אומר, שומעים טוב? אין מדליקים נרות שבת, אלא בשמן זית בלבד. עמד רבי יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, אני לא מבין את הדבר הזה. אתה גוזר פה גזרה על הציבור שהציבור לא יכול לעמוד בה. אני שואל אותך, מה יעשו אנשי בבל שאין להם אלא שמן שום שמין בלבד? לא ידליקו נרות שבת? יש להם מחסנים שלמים של שמן סומסומים. אין להם שמן זית, לא ידליקו נרות שבת? ומה יעשו אנשי מדי שאין להם אלא שמן אגוזים? לא ידליקו נרות שבת? ומה יעשו אנשי אלכסנדריה של מצרים שאין להם אלא שמן צנונות? לא ידליקו? ומה יעשו אנשי קפוטקיה שאין להם לא כך ולא כך אלא נפט? לא ידליקו נרות שבת? ודאי שידליקו. מה, ישבו בחושך? ישבו בחושך? מה הבעיה שידליק בשמן אגוזים? למי זה מפריע? אלא, אין לך לאסור אלא מה שאמרו חכמים אין מדליקים. אל תאסור יותר מזה. בפרוש אסור להדליק בשום שמן חוץ משמן זית. בוודאי שמותר. כך אמר רבי יוחנן בן נורי. אתה יודע מה, יכול להיות שיש לך סיבה טובה למה להגיד רק שמן זית, אבל זה גזרה שהציבור לא יכולים לעמוד בה. ומדליקים בשמן דגים, זה חכמים לא אסרו, וביתרן, רבי שמעון שזורי אומר, מדליקים בשמן פקועות, שעושים אותו מדלת מדברי רשי ביר, ובנפט, סומכוס אומר, כל היוצא מן הבשר, אין מדליקים בו, אלא בשמן דגים. שמן דגים מותר להדליק בו. שואלת הגמרא, סומכוס היינו תנא קמא. בעצם מה סומכוס פה חידש? הוא אומר בדיוק מה שאמר רבי יוחנן בן נורי. זאת אומרת, מה שהמשנה אומרת במפורש, שלא מדליקים, אסור להדליק. אבל שאר הדברים שלא כתוב במשנה במפורש, מותר כן להדליק. אז אם כן, מה אמר סומכוס? כל היוצא מן הבשר אין מדליקים בו? מה, איזה שמן יוצא מן הבשר? חלב. נו, המשנה מתירה חלב? המשנה אוסרת גם כן להדליק נרות עם חלב. אז אם כן, גם תנא קמא, דהיינו רבי יוחנן בן נורי מסכים שלא מדליקים בחלב. מה עוד אומר סומכוס? שבשמן דגים מותר להדליק? נו, הרי שמן דגים גם רבי יוחנן בן נורי התיר. אז במה הם נחלקו? במה המחלוקת בין רבי יוחנן בן נורי וסומכוס? עונה הגמרא, איקה ביניהו, ההבדל ביניהם זה בדין דרב ברונה אמר רב. רב ברונה בשם רב בדף חף א', עמוד א', אמר שחלב מאותח, זאת אומרת חלב שהתיחו אותו, הוא אמנם אסור בפני עצמו להדליק מנו נרות שבת, אבל אם ערבבו אותו עם שמן שמותר להדליק עם השמן הזה בשבת, ברגע שהם מעובבים ביחד, רב ברונה בשם רב מתיר להדליק נרות שבת עם השמן הזה. ובדעה שלו הם נחלקו, ולא מסיימי, אבל זה לא ברור מי סובר כמו רב ברונה, מביניהם, מבין סומכוס ורבי יוחנן בן נורי, ומי לא סובר כמו רב ברונה. רש"י מסביר שזה ברור לנו שגם רבי יוחנן בן נורי וגם סומכוס, שניהם מסכימים שבחלב אסור להדליק, ובשמן דגים מותר להדליק. ובמה הם נחלקו? אחד מהם סובר שזה שמותר להדליק בשמן דגים, מותר, בכל מקרה. וזה שאסור להדליק בחלב, זה דווקא אם החלב הוא בפני עצמו, חלב מאותח. אבל אם הוא מעורב בשמן שבו מותר להדליק, בתערובת יהיה אפשר להדליק גם בחלב, כמו שאמר רב ברונה. זה אחד מהם יסבור. והשני יסבור שמה שמותר להדליק בשמן, דגים, זה הכוונה דווקא כשהוא מעורבב בשמן אחר, כמו שמן זית לדוגמה. אבל שמן דגים בפני עצמו אסור. וזה שאמרנו שבחלב אסור, זה בכל מקרה יהיה אסור, גם אם הוא מעורבב בשמן של זית וכדומה. רק לא ברור לנו מי סובר את הדעה הראשונה ומי סובר את הדעה השנייה מביניהם. כיוון שדיברנו, הבאנו את הדעה של רבי שמעון בן אלעזר לגבי דבר שיוצא מהעץ, אסור להדליק בו נרות שבת, אז הגמרא מביאה דין נוסף ששייך בדבר רק בדבר שאינו יוצא מן העץ. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל היוצא מן העץ, למשל צמר גפן, ככה רש"י נוקט, אין בו משום שלוש על שלוש. אם יעשו ממנו בגד של שלוש על שלוש, מה זה שלוש על שלוש? אז יש כלל בסוגיה שלפנינו, שכתוב שלוש לשון נקבה, הכוונה שלוש אצבעות. כשכתוב שלושה לשון זכר, הכוונה שלושה טפחים. וכאן מדובר כמובן על שלוש על שלוש אצבעות. אם עושים בגד מצמר גפן או מכל דבר היוצא מן העץ, אין בו טומאה כשהוא רק בגודל כזה קטן של שלוש על שלוש אצבעות. יש כלל שלומדים במסכת סוכה. פסוק אומר, באוספך מגורנך ומעקבך, דורשים מזה, בדף י"ב עמוד ב' מסכת סוכה, ורש"י מביא את זה פה, שאסור לסכך, אסור לשים סכך בסוכה מדבר שמקבל טומאה, אלא דווקא מדבר שדומה לגורנך ועקבך, לפסולת גורן ויקב, שהם לא מקבלים טומאה. ככה כל סכך זה דווקא מדבר שאינו מקבל טומאה. עכשיו, מכיוון שזה דבר היוצא מן העץ, אז אפשר לסכך בו, אבל אם היה מקבל טומאה, לא היה אפשר לסכך. אבל ברגע שהוא פחות משלוש, זאת אומרת, אפילו אם הוא שלוש על שלוש אצבעות, מכיוון שהוא לא מקבל טומאה, אפשר לסכך בו. ומסככים בו. אבל יש מקרה אחד שהוא נחשב עץ, ובכל זאת יש בו דין שהוא מקבל טומאה בחתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות. איזה עץ מדובר פה? חוץ מפשטן. הגמרא בהמשך מוכיחה שפשטן נקרא עץ, ולמרות זאת, אם יש חתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות, זה מקבל טומאה. אמר אביי, רבי שמעון בן אלעזר, שאמר שהבד היחיד שמקבל טומאה מבין כל הבדים שבאים מהעץ זה רק פשטן, ותנא דבי רבי ישמעאל, שמיד נראה את דבריו, שניהם אמרו דבר אחד. תכף נראה שרבא סובר שיש בכל זאת מחלוקת ביניהם, אבל אביי סובר שניהם אמרו דבר אחד. רבן שמעון בן אלעזר עדי אמרן, כבר אמרנו שהוא סובר שפשטן רק הוא מקבל טומאה בחתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות, אבל שאר הבגדים שבאים מן העץ, אם הם רק בגודל של שלוש על שלוש אצבעות, לא מקבלים טומאה. תנא דבי רבי ישמעאל, מה היא? מה הדברים שהוא אמר? דתנא דבי רבי ישמעאל, הועיל ונאמרו בגדים בתורה סתם. בתורה כתוב רשימה של מקומות שהלכה נוגעת בדיני בגד. רשימה של דברים, מה שמביא תומת שרץ, תומת מת, גם ציצית, כתוב לשון של בגד. תורה לא מפרטת שם ממה מיוצר הבגד, מאיזה סוג של בד. ופרט לך, כתוב באחד מהם צמר ופשטים. לגבי תומת נגעים, אדם שיש לו על הבגד קטם של נגע צרת שהוא מטמא, שם התורה מפרטת שזה הכוונה בגד מצמר או פשטים. טוב, צמר אנחנו יודעים, זה לא יוצא מן העץ. הבגד של צמר ודאי מטמא בנגעים. פשטים, שהוא כן יוצא מן העץ, פשטן. התורה אומרת לגבי תומת נגעים, והבגד כי יהיה בו נגע צרת. אז בהתחלה כתוב בגד. איזה סוג? כל סוגי הבגדים לכאורה, זה נקרא כלל, וזה כולל את כל סוגי הבגדים. אחר כך כתוב בפסוק, לא בכל הבגדים, בבגד צמר או בבגד פשטים. רגע, לפני כן אמרת בבגד כלל. כשאתה אומר בגד צמר ובגד פשטים, זה רק פרט, רק שניהם. אז לומדים מזה, אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, וזה מעניין, זה אחד מהחכמים שישב בבית מדרשו של רבי ישמעאל, שרבי ישמעאל הוא זה שאמר את הברייתא דרבי ישמעאל, 13 מידות התורה נדרשת בהם, אחד מהם זה כלל ופרט. לא כלל ופרט הוא כלל, כלל ופרט. מה התוצאה? אם יש בתורה כלל ואחר כך התורה מפרטת, ולא כוללת אחר כך שוב, אין בכלל אלא מה שבפרט. זה מתמקד רק לפרט. איזה בגד הכוונה? רק צמר ופשתים בלבד. אז עכשיו, כשאנחנו יודעים שבתומת נגעים, איזה בגד נטמע בנגע צרת, אם הוא עשוי מצמר או מפשתים, ולא משום בד אחר. אז לומדים עכשיו עוד מידה שהתורה נדרשת בהם, מבניין אב. זאת אומרת, כשהתורה מביאה בהרבה מקומות הלכה מסוימת, אבל היא לא מבארת את הפרטים של אותה הלכה. אבל באחת המקומות היא כן מבארת את הפרטים, אז זה בניין אב, זאת אומרת, זה מלמד לשאר המקומות. אלא אם כן, אתה מוכיח שהם לא דומים. זאת אומרת, אם התורה מפרטת במקום אחד, במקום אחר היא לא מפרטת. אתה בא ללמוד אחד מהשני, ואז אתה מגלה שהם לא דומים בכלל, אז איך תלמד אחד מהשני? אז באמת זה פיר אחד, אתה לא לומד בבניין אב. כל זמן שהם דומים, אפשר ללמוד אחד מהשני, זה נקרא בניין אב. לכל המקומות שכתוב בגד בכל התורה, לומדים מנגעים, כמו שבנגעים הכוונה צמר ופשתים, ככה בכל סוגי הבגדים שכתוב בתורה הכוונה צמר ופשתים. טוב. מה להלן בתומת נגעים, כשהתורה כותבת בגד, היא מפרטת אחר כך שזה הכוונה צמר ופשתים, אף כל מקום בתורה שכתוב בגד, איזה בגד הכוונה? צמר ופשתים. זה בדיוק מה שאמר רבי שמעון בן אלעזר, שבגד שהוא עשוי מפשתים, רק בו יש תומה של 3/3, רק בו יש תומה בכלל של צרת. אבל בגד אחר אין בו תומה, אם הוא עשוי מעץ, לא פשתים, הוא לא מקבל תומה. לכאורה הם אומרים בדיוק את אותו דבר. אומרת הגמרא, לא. זה דעתו של אביי, רב החולק. רב האמר, יש איזה הבדל בין רבי שמעון בן אלעזר לבין התנא של דברי רבי ישמעאל. 3/3 בשאר בגדים, מי כביניו? על מה דיבר רבי שמעון בן אלעזר? בגד שיש בו 3/3. ואם שמנו לב, אצל התנא דבי רבי ישמעאל לא מוזכר מילה אחת שזה צריך להיות בגד 3/3. התנא דבי רבי ישמעאל אומר דבר מאוד, מאוד ברור. תשמע, בגד, אם הוא עשוי מכל סוג עץ חוץ מפשתים, לא מקבל תומה. מה הגודל של הבגד? לא משנה לי. פה, אבל הרבי שמעון בן אלעזר מדבר על בגד מאוד מסוים, בגודל מאוד מסוים, של 3 אצבעות על 3 אצבעות, רק אז שאר בגדים לא מקבלים תומה, אבל אם זה בגד יותר משלוש על 3 אצבעות, למשל 3 טפחים על 3 טפחים, בגד גדול. מה זה? כל טפח זה פי 4 מאצבע, זה 4 אצבעות. מדבר על בגד גדול, 3 טפחים על 3 טפחים, זה ראוי אפילו לעשירים, זה בגד חשוב כבר, חתיכת בד חשובה. וזה רבי שמעון בן אלעזר יסבור שכן יקבל תומה. לעומת זאת, התנא דבי רבי ישמעאל לא חלק בגודל של הבגד. התורה אומרת רק צמר ופשתים, נקודה. אם זה לא פשתים, אלא סוג אחר שיוצא מן העץ, לא מקבל תומה בכלל, ככה סובר רבה. 3/3, טפחים, לא אצבעות. בשאר בגדים יקביניו, דרבי שמעון בן אלעזר, איתלי. הוא אומר, שמע, ודאי שזה יקבל תומה בשאר בגדים. אני דיברתי איתך רק על 3/3 אצבעות. שמה רק פשתן מקבל תומה ולא שאר בגדים, אבל יותר גדול מ3/3 אצבעות. 3 טפחים על 3 טפחים, גם שאר בגדים מקבלים תומה. לתנא דבי רבי ישמעאל אטלי, הוא אומר, שמע, זה לא בגד. זה לא משנה לי מה הגודל. תורה אומרת מה הכוונה בגד, צמר או פשתים. זה לא צמר ופשתים, זה לא מקבל תומה. טוב. עד כאן דיברנו במחלוקת אביי ורבה. דעת אביי שכל בגד חוץ מצמר ופשתים לא מקבל תומה. בין לפי תנא דבי רבי ישמעאל ובין לפי רבי שמעון בן אלעזר, רק צמר ופשתים מקבלים תומה. זה מה שסובר אביי. רבא אומר, לא, יש ביניהם איזושהי מחלוקת. מה המחלוקת? כל מה שהם מסכימים זה רק לגבי בגד של 3 על 3 אצבעות, שגם רבי שמעון בן אלעזר אומר שרק פשטן מקבל טומאה בגודל כזה. אבל בגודל גדול יותר? על זה רבי שמעון בן אלעזר לא דיבר בכלל. תנא דבי רבי ישמעאל לא מחלק בגודל של הבגד. הוא סובר שאם זה לא צמר ופשטים, זה לא מקבל טומאה. אבל רבי שמעון בן אלעזר, הוא אומר, דווקא אם זה 3 על 3 אצבעות, אם זה לא צמר ופשטים, זה לא מקבל טומאה. אבל גודל יותר מזה, כן יקבל טומאה. בסדר גמור. עכשיו, במה בכל זאת מסכימים גם אביי וגם רבא וגם רבי שמעון בן אלעזר וגם תנא דבי רבי ישמעאל? דבר אחד, שצמר ופשטים, גודל של 3 על 3 אצבעות, בוודאי מקבל טומאה. טומאת נגעים. שואלת הגמרא, דכולי עלמא מי עד 3 על 3 בצמר ופשטים מטמא בנגעים? מנהלן. כזה חתיכת בת קטנה, 3 על 3 אצבעות, מה זה? מה אפשר לעשות עם זה? זה מטמא בנגעים? מאיפה המקור לזה? הגמרא מביאה לזה שני פסוקים במסקנה, ונראה איך שהגמרא בונה את הלימוד הזה. דתניא, תורה כשהיא מדברת על טומאת נגע צרת שיש בבגד, יש טומאת נגע צרת בבתים, בבגדים ובבני אדם. נגעי בתים, נגעי בגדים ונגעי אדם. לגבי נגעי בגדים, התורה כותבת ככה. והבגד, כי יהיה בו נגע צרת, זה כתוב בגד. אבל כתוב גם והבגד, לא כתוב סתם בגד, כתוב והבגד, כי יהיה בו נגע צרת ובגד צמר ובגד פשטים. אם לא היה כתוב והבגד, היה כתוב רק בגד, מה הבעיה? מה היה חסר לנו? אם היה כתוב בגד כי יהיה בו נגע צרת, שום דבר לא חסר. מישהו היה עוצר את הבעל קורא, רגע, והבגד, מה אכפת לך בגד והבגד? מה מוסיפים הוו היי האלה? אם היה כתוב בגד, אין לי אלא בגד שלם. 3 על 3 מניין. ברגע שיש לנו איתור, הוו היי הם לכאורה מיותרים. תלמוד לומר, והבגד, זה בא ללמד שאפילו אם זה לא בגד ממש, 3 על 3 אצבעות, נגע צרת, זה נטמע. שואלת הגמרא, למה? כזה חתיכת בת קטנה אתה בא לרבות? ואם על הרבות, רק בד יותר גדול, 3 על 3. הכוונה תפחים. אולי נגיד שרק אם זה בגד 3 על 3 תפחים, זה ראוי גם לעשירים, זה חתיכת בגד חשובה, אז על זה, אם יהיה נגע צרת, זה יטמע, אבל מי אמר שגם 3 על 3 אצבעות? עונה הגמרא, לא מסתבר שהתורה צריכה לרבות כזה בגד. בוודאי שזה מקבל טומאה. לאו קל וחומר הוא, אתה יודע מה מקבל טומאה נגע צרת? אשתה, שתי וערב, חוט. חוט. שממנו עושים אחר כך בד. יש את החוט של האורך שנקרא שתי, ויש את החוט של הרוחב שנקרא ערב, שהוא קצת עבה יותר. ועכשיו עדיין צליל של חוט, פתאום יש עליו נגע צרת. מתאמה התורה אומרת, או בשתי או בערב. אז אתה מדבר איתי שעשו מזה כבר, הפיקו מזה בד של 3 על 3 מבעיה, והתורה צריכה לרבות והבגד בשביל להגיד שזה אביו היי ירבו חתיכת בד של 3 טפחים ו3 טפחים, כשזה חוט כבר מקבל נגע צרת. אז כשזה בגד של 3 על 3 בטח שזה מקבל. שואלת הגמרא, רגע, ואם זה 3 על 3 אצבעות, אתה כן צריך ריבוי? כשזה חוט זה מקבל, כל שכן 3 על 3 אצבעות. היא הכי, 3 על 3 נעמי לה איתה בקל וחומר, מה צריך את הריבוי של וה שכתוב לגבי בגד? נה הגמרא, אלא, 3 על 3 דחזו בין לעשירים בין לעניים. חתיכת בד של 3 טפחים על 3 טפחים, אפשר לייצר מזה דברים, גם עשירים משתמשים בזה. אז זה עתי בקל וחומר, לומדים את זה בקל וחומר משתי וערב. שאם חוט, אם יש עליו נגע צרת, הוא נטמע, כל שכן חתיכת בד של 3 על 3 טפחים ועדיין נטמת, אם יש עליו נגע צרת. לעומת זאת, חתיכת בד קטנה, 3 על 3 אצבעות, זה פחות מחוט. למה? חוט הוא טוב גם לעשירים. עשירים ודאי צריכים חוט. אבל חתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות, העשירים לא צריכים. מי משתמש עם זה? לעניים ודחזיין, העניים משתמשים עם זה, אולי עשו עם זה טלאי לבגד, לטס, עשו עם זה איזשהו חתיכת טלאי, כי יש איזה חור בבגד, יתפרו שם את החתיכה הזאת. אבל העשירים, מה הם יעשו עם החתיכה הזאת? ישר לזבל, יזרקו את זה לפח אשפה. לעשירים לא חזיין. אתה מבין, העשירים, חוט של שתי וחוט של ערב, הם ישימו אצלהם בארון, בארגז של הכלי תפירה. אבל חתיכת בד של שלוש עד שלוש אצבעות הם לא ישמרו בכלל. אז לא נלמד את זה מקל וחומר. לא, אתם מקל וחומר. ולכן, משלימה הגמרא. תמה דקת ויקירה. אתה יודע למה בגד צמר ובגד פשטים, אפילו אם הוא רק שלוש על שלוש אצבעות, הוא מקבל תומה? כי כתבי קרא, הפסוק אומר, והבגד. לכן זה מקבל תומה. הלא כתבי קרא, לא גם רינן וקל וחומר. אם לא היה כתוב והבגד, היינו אומרים, תשמע, זה לא מקבל תומה. בגד כזה חתיכה קטנה של בד, שלוש על שלוש אצבעות, אפילו קל וחומר. אין פה קל וחומר, מה תלמד? עם חוט? מקבל תומת נגע עם כל שכן חתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות? מה פתאום? חוט הרבה יותר חשוב מחתיכת בד של שלוש על שלוש אצבעות. עם חוט יש מה לעשות. עם בד כזה קטן, העשירים אין להם מה לעשות. טוב. שואלת הגמרא, והימה לרבות שלושה על שלושה בשאר בגדים. בוא נצא מהקופסה, כמו שאומרים. למה אנחנו ממוקדים כל כך הרבה בבגד צמר ופשתי? תרחיב את התומה של נגעים גם לבגד שעשוי משאר בגדים. לא דווקא מצמר ופשטים. ותאמר, על צמר ופשטים אתה מחוסה כבר. שחתיכת בגד של שלושה טפחים על שלושה טפחים אתה לומד מקל וחומר, עם חוט נטמע בנגעים, כל שכן בגד של שלושה על שלושה טפחים. ואז יש לך האות ו' והאות ה' שכתובה לפני בגד, מה תרבה ממנה? חוץ מצמר ופשטים, שאר בגדים גם יקבלו תומה בשלושה טפחים על שלושה טפחים. נה הגמרא לא, זה לא מסתבר. אמר קרא בגד צמר ופשטים, מדייקים מזה דווקא בגד צמר ופשטים, אין מידי אחרינה לא. למה התורה כותבת בפורש לגבי נגע דווקא צמר ופשטים? כדי שלא תרבה שאר בגדים. שואלת הגמרא ואימה, כי מהות משלוש על שלוש. אולי תגיד שמה, שאר בגדים, אם זה חתיכת בד קטנה של שלוש על שלוש אצבעות, באמת זה לא מקבל תומה. רק בגד צמר ופשטים מקבל תומה בכזה חתיכת בד קטנה. אבל שאר בגדים, אם הם גדולים יותר, שלושה על שלושה טפחים, מטעמי, אולי הם כן יקבלו תומה, מהריבוי של וו ה' שכתוב לגבי בגד. עונה הגמרא, וזה גם המסקנה, תרי מיוטי כתיבי. פעמיים התורה כותבת בגד צמר או בבגד פשטים? עוד פעם, בגד צמר או בבגד פשטים? למה כותבת התורה את זה פעמיים? אחד למיוטי משלוש על שלוש. פעם אחת זה בא לומר שבגד שלא מצמר ופשטים, אם הוא לא שלוש על שלוש אצבעות, לא מקבל תומה. בקושי ריבינו בצמר ופשטים עצמו שלוש על שלוש אצבעות שיקבל תומה והבגד. אבל שאר בגדים ודאי שלא. למה כתוב פעם נוספת בגד צמר או בבגד פשטים? ואחד למיעוטי משלושה על שלושה, גם אם זה בגד גדול יותר, אבל הוא לא מצמר ופשטים, אפילו אם הוא שלושה על שלושה טפחים, אומרת התורה דווקא בבגד צמר או בבגד פשטים, רק זה מקבל תומת נגע צרת. ושאר בגדים לא מקבלים תומה ותומת נגע צרת. ועד כאן דף חף וב.